שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
אנחנו מתחילים כעת את פרק 185 בפודקאסט, עוד שבוע חדש, שבוע בפסח, האם אתם כבר מתחילים את הניקיונות לחג? אני חושב שאין דבר יותר נכון מלהיצמד לזוג אוזניות בזמן שאתם ככה עסוקים בפאנלים, מפנה מקרר, מה שאתם לא עושים שם, ולהאזין למה שיש לנו להציע לכם כעת. אז מה שיש לנו להציע, דרך אגב, בהמשך השבוע, אני הבטחתי לכם את זה לפני כמה זמן, זה שיחה בענייני החברה האזרחית, ומה קורה באמת היום, עם כל מה שמתרגש עלינו בשנה פלוס האחרונות, וביתר סט בחצי שנה האחרונה, בעולם שאנחנו פחות מכירים אותו, וזה העולם בעצם של ההתארגנויות, היוזמות החברתיות, ואיך הדברים האלה מתחת לפני הקרקע יכולים להשפיע על מציאות חיינו כאן. אבל כרגע יש כאן אורח מכובד, אפילו אני רואה שעלית על זקן לכבוד המפגש איתי.
מודבק.
מודבק, אוקיי. זהו תת-אלוף, השר לשעבר וחבר הכנסת אלוף מילואים, שר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, אפי איתם. לשעבר פיין.
אב לשמונה ילדים, וסב ל-37, וזאת לא המילה האחרונה עדיין.
קיצר, אנחנו עבודים. אנחנו עבודים,
אין לנו... לגמרי, נדב, לגמרי.
תראה, אז בוא, מכיוון שאנחנו יכולים...
אגב, הצופים או המאזינים רואים אותנו, כשאנחנו אומרים משהו בקצת הומור, הם רואים את זה?
א', יש גם גרסה ויזואלית, וגם גרסה ווקלית, וואלה, שמונה ילדים, 37 נכדים, זה אומר 4.3 בערך לכל זה.
כן, אבל נדב, זה רק התחלה.
רק התחלה.
לכן...
טוב.
כן, אתם עבודים.
אוקיי, אז אני חושב שבנקודה הזאת אפשר כבר...
להסכים.
תשמע, אפשר לגלות כאן סוד. אבא שלי... היה, שירת איתך בפלוגה, איזה פלוגה זה הייתה?
פלוגה בית.
פלוגה בית, גדוד 12, בגולני, מלחמת יום כיפור, כן. ולא יש שלושה ילדים, וכמה? שמונה נכדים. אז כן, זה, אתה מבין? לא כוחות. 237 הוא עם שמונה.
אני רוצה לעשות סדר, זה לא תחרות, זה שילוב ידיים. ביחד, לי ולאבא שלך, יש... את כל האינוונטר הזה, ואנחנו...
אתה יודע מה הוא סיפר לי?
ואנחנו ביחד, תדע לך ש...
הוא סיפר, סיפר לי, סליחה רק שאני קוטע, אבל הוא סיפר לי שכשאמרתי לו שאתה מגיע, אמר לי, מעניין אם הוא זוכר, היה איזה בוקר אחד שקמנו, אתה עוד היית בגרסה נטולת הזקן ונטולת הכיפה שלך, בגרסה הקיבוצניקית שלך, והוא ראה אותי מניח תפילין בבוקר, והוא ככה צחק עליי, פרל, מה זה ה... ותראה איך התחלפו התפקידים מאז, כן?
נכון, אבל תמיד הוא היה...
היום אתה מניח יותר ממנו, אני יכול להבטיח
אבל
לך.
אבל תמיד הוא היה פרל, תמיד הוא היה פנינה של מידות, ושל אהבת חברים, ובסופו של דבר זה המבחן העיקרי.
הבטחתי לאבא שלי שאחרי 185 פרקים אני אעשה לו פעם אחת כבוד.
וואלה, אז, כן. כיבוד הורים, א' ב' של הכל.
טוב, אתה אומר גולני... היה כאן, על הכיסא שאתה יושב בו כרגע, לפני שבוע, היה יאיר גולן. רציתי להתחיל לדבר איתו על הצבא, וככה, כדי להבין אבל רק גם את, את הפקטור האישיותי, אמרתי לו, תשמע, אני מגיע מהעולם שמדברים על דתיים שלובים. איך זה אצלכם, הצנחנים השלובים, כן? אתה וכל הרמטכ"לים שהיו, ושישנם, והכל. אמר לי, פחות זה בצנחנים, יש גולנצ'יקים שלובים. זה נכון?
יש יהודים שלובים, ישראלים שלובים, אני, כל סיפור חיי הוא השילוב הזה, החיבור הזה מהקיבוץ, דרך הישיבה, דרך הסיירת, דרך צהל, ודרך הפוליטיקה, הכנסת, זאת אומרת, אשתי בדרך שאלה אותי, מה הייעוד שלך? מה תגיד כשתגיע ב-120 למעלה, במה עסקת רוב חייך? אז זאת התשובה, בשילובים,
אוקיי.
בחיבורים. אני אספר לך סיפור, אתה יודע, בעין גב, כשהייתי נער, עבדו בדייג. הדייג זה היה ענף אתגרי כזה, יצאו בלילה, לים, הסוער, וכשהיית רוצה להתקבל ככה, לעבוד בדייג, עשו לך מבחן. שמו שתי סירות בים, בחוץ, בגלים, ואמרו לך, תחזיק אותם צמודות אחת לשנייה. אתה עומד בין שתי הסירות, מצמיד אותם עם הרגליים, וחמש דקות זה בסדר, בדקה העשירית הרגליים שלך מתחילות לרעוד, ובדקה ה-20 אתה כבר מבקש את נפשך להפריד את הסירות, וכאן מתחיל המאמץ. ואני חושב שזה סיפור סימבולי. אני כל חיי עומד ומצמיד את הסירות של עם ישראל אחת לשנייה, וגם מעביר את הצורך השילובי הזה לחיילים שלי, לילדים שלי, היום כבר לנכדים, זה אומר חיינו.
אוקיי, עכשיו אבל אני אסביר לך למה התחלתי מהמקום הזה. בוא עכשיו נרד רגע שנייה לקרקע המציאות.
לא רוצה לרדת.
למה לא? יש לנו זמן גם לרחף וגם זה, הכל... אתה יודע מה ברק אמר פעם על פרס? ראשו בעננים ורגליו בשלוליות. אז בוא רגע נרד לשלוליות שנייה, אוקיי? נגיע גם לעננים.
אתה מוביל.
תמונת המצב ברורה, איפה אנחנו נמצאים, חצי שנה וכולי. אבל שאלתי לך על הגולנצ'יקים, כי לפעמים זה פולקלור, אבל לפעמים יש בזה יותר, הכיפוף ידיים הזה של צנחנים גולנצ'יקים, שבעצם צהל להוציא באמת חריגים כמו אשכנזי אייזנקוט, ב-20, 30, 40 השנים האחרונות, הוא בעיקר צבא של צנחנים ברמת ההנהגה שלו.
תראה, אני חושב שבגדול זה אגדה אורבנית. שני רמטכ"לים ועשרות אלופים, זאת אגדה אורבנית. אני כן חושב, שבהחלט יש מקום לטהות ולטעות בעניין הזה של האופן שבו המטה הכללי של צהל מתגבש הרבה מאוד שנים. זה לא קשור כל כך לשיוך החילי, אבל זה שייך מאוד למצב התודעתי, המנטלי, החברתי, ובסוף בדיעותה העליונה גם הפוליטי של אלה שמובילים את צהל הרבה מאוד שנים. זה לא סוד, זאת קבוצה שיש בה שונויות, יש בה דמות לכל אחד ואחד, אבל בגדול, האופן שבו הם מעוצבים. צריך להבין, אלה אנשים שהתגייסו בגיל 18, עולם הדעות שלהם לא עבר שום תהליך מסודר במשך השנים הללו, לא של למידה, לא של גיבוש, כשהם נחשפים בעיקר לעולמות האקדמיה הישראלית,
כשאת אומר הם, למי אתה מתכוון?
לכל המפקדים הבכירים של צהל במעלה הדרך להיות המטה הכללי, הם נחשפים לעולם מאוד חד צדדי של דעות, של מחשבות, של למידה. אנחנו יודעים באיזה מוסדות הם לומדים, אנחנו יודעים מי קבוצת הייחוס שמדברת איתם בצמוד ומחוץ לצבא, ובהחלט יש תהליך של חברות, והייתי אומר, עיצוב של האנשים הללו בדפוסים מאוד מאוד חד צדדיים ביחס לשיח הכללי בתוך החברה הישראלית.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, יש מין פרוטוטייפ כזה. פרוטוטייפ, בעצם איזה...
פרוטוטייפ, כן, פרוטוטייפ ועוד איך. ופרוטוטייפ שאחרי זה הוא גם, קודם כל הוא מתגמל בקידום, ואחרי זה הוא מתגמל גם באזרחות. בתפקידים, בגישה למוסדות מחקר, בנסיעה בעולם. תראה, אתה צריך להבין ש...
זאת אומרת, רק בהיבט הזה, אז אין הבדל בין אשכנזי ואייזנקוט שהם קומתה חומה, לבין כל היתר שהם קומתה אדומה?
כן. הקטלוג הזה של גולני וצנחנים הוא אגדה אורבנית. הקטלוג האמיתי הוא בין... אותם מפקדים בכירים שגדלים וצומחים למרות השונויות ביניהם בתוך סביבה אידאית, ערכית, אידיאולוגית, ערכית, מאוד מאוד מונוליטית, מאוד מאוד צנטרליסטית, ובמידה רבה מאוד נקמנית למי שלא חושב או לא הולך בתלם המחשבתי. אני לא מדבר כרגע על התלם הצבאי, זאת אומרת, יחד עם המקצוע הצבאי, הם רוכשים ונרכשים על ידי קבוצות מאוד מאוד ברורות, שחלקם הגדול נתמך על ידי גורמים באקדמיה האמריקאית, וחלקם בישראל, יש לדבר הזה, כמו שאמרתי, גם תגמול אחר כך, אחרי השירות.
אני חושב שזה לא יהיה מופרך לתהות האם אתה מדבר כאן גם כמי שנושא על בשרו איזושהי תחושה מרה על כך שהוא סיים את הקריירה הצבאית שלו כתת אלוף, בשעה שבני דורו ואנשים שהוא גדל לידם צמחו לדרגות יותר גבוהות.
זה ילדותי, תראה.
זה לגיטימי גם,
לא, לא, אני אומר, זה ילדותי, המרירות שלי לא קיימת, ואם הייתה בה, היה רגע כזה, התפוגגה מזמן. אני לא מדבר מתוך מרירות, אני מדבר מתוך הסתכלות, מה קרה. ועכשיו אנחנו בעיצומו של המשבר הזה, של חשיבת היחד, הייתי אומר, הקבוצתית, במידה רבה מאוד הנישתית הזאת, לאן היא הובילה את הצבא, לאן היא הובילה את עולם תפיסת הביטחון שלנו, הרבה מאוד שנים, במילים אחרות, שם נולדה ושגשגה, ועדיין משגשגת הקונספציה.
כן.
אז המרירות שלי היא ממש לא...
לא, לא אמרתי שיש מרירות, אבל אני חושב שאדם הוא תבנית נוף זיכרונותיו וניסיונו, כן?
אני אומר, כל ניסיון לייצר את סביב הדיון הזה, איזה דיון עליי, הוא לא רלוונטי. אני אומר את הדברים, ואגב, מי שיתווכח איתי, שיוכיח אחרת.
לא, אבל מי שיש לו אוזן מוזיקלית, אומר, איפה איתה מדבר בעצם על סוג של אינדוקטרינציה שמונחלת להנהגה הצבאית, ומי שלא חלק ממנה יוצא החוצה,
חד משמעית.
ואז המשלים של זה, איפה איתה לא היה חלק ממנה, ולכן הוא לא עלה למתכל.
חד משמעית, הדברים ברורים לחלוטין. אני, בהיותי קצין בכיר יחיד בכל המטה הכללי, בכל צהל, מדרגת סגן אלוף, שקיים אורח חיים אמוני, ושתפיסותיו הלאומיות וממילא הביטחוניות וממילא המוסריות נבעו מתפיסת העולם הזאת, ברור לגמרי שהייתי זר ומוזר בתוך הדבר הזה, והייתי אומר במידה רבה מאוד, כמעט בתהליך בלתי מורגש, אינסטיקטיבי, כל האנשים שאינם חלק מהאינדוקטרינציה הזאת, לאט לאט בתהליך לכאורה של סלקציה עניינית ומקצועית, נעצרים.
איפה הבעיה שלי? שכל פעם כשיש איזשהו משהו שלא מסתדר בתזה הזאת מבחינת ביוגרפיה של בן אדם, לדוגמה, היה סגן רמטכ"ל חובש כיפה, קראו לו יאיר נווה, הרמטכ"ל הנוכחי בא מבית דתי, אלוף פיקוד המרכז הוא דתי שאינו חובש כיפה. אז אומרים, על כל אחד אומר, כן, זה מה יפית, והוא שכח מאיפה הוא בא.
הבלוג הזה, או
הפודקאסט
הזה, זה בוודאי לא יכול להיות הנושא המרכזי שלו, אבל אם אתה רוצה כבר...
יש לנו זמן להכל, זה מה שיפה.
מחיר, הדוגמאות שהבאת, מחיר ההשתלבות באינדוקטרינציה, הרבה פעמים הוא הסתרה או הורדה או התכחשות לרקע האחר שלך. הרמטכ"ל הנוכחי יוכיח, יהודה פוקס יוכיח, ואחרים שגם אם הייתה כיפה על ראשם, מבחינת תפיסת עולמם...
זה נכון גם לגבי יורם כהן שהיה ראש השב"כ?
תראה, אז אני אומר, אתה יכול לקושש כל מיני, חריגים. בהינתן התמונה הכוללת השלמה, מה שאני אומר עכשיו הוא, אין ספק, הרי הנקודה היא בסוף לא אם יש לך כיפה על הראש, אלא אם אתה מאמין למשל שהמהלך של מדינת ישראל הוא מהלך היסטורי, הוא מהלך מכוון, הוא מהלך שיש לו תוכנית, שיש לו התחלה, יש לו ייעוד בסוף, או שזה איזה מין ספינה שמטלטלת בהקשר הנסיבות. בסוף זה יותר אפילו מן השאלה אם יש למישהו כיפה או לא. האם אנחנו מאמינים שבהיסטוריה יש סדר? אנחנו עוד רגע נשב בליל הסדר. הסדר. איזה סדר? מאיפה הסדר הזה נובע? מה תוקפו של הסדר הזה? אני עכשיו החלטתי על סדר לשעתו? אני עכשיו מנווט את עם ישראל על סמך הערכות של אמן? או שיש איזה מסגרת? אני אספר לך סיפור. כשהייתי מפקד סיירת גולני, אז הניווט הראשון בקורס סיור של סיירת גולני, זה היה נחשב האורים והתומים של יכולת הניווט, היית צריך לדעת כל הזמן איפה אתה ולהתמצא, ניווט מקיבוץ אילון לכביש אקו צפת, דוח דרך המונדפור, דרך הסווח של, של נחל אילון, והולכים. אני חותך את המנווטים, ובאיזשהו שלב בלילה אני רואה איזה בחור, מפוטל בתוך הסבך, מפלס את דרכו, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע איפה אתה נמצא? אז הוא מרים אליי את העיניים, ככה מעומק הפטל, ולימד אותי שיעור. הוא אומר לי, תשמע, אין לי מושג איפה אני נמצא. אבל אני לא דואג. אמרתי לו, מה אתה לא דואג? איזה מין סייר אתה? הוא אומר לי, תשמע, אני יודע מאין באתי. אני יודע לאן אני צריך להגיע. אז יש פה קצת סבך, עוד מעט נצא מזה ונמשיך. זה שיעור חשוב ב-state of mind. האם מדינת ישראל היא איזה אירוע חסר פשר או הצטברות אינסופית של פרטים, חלקם פייק עצום, חלקם רכילויות, וזה מין ספינה שמטלטלת בזרמים בלתי צפויים לצורך העניין, נקרא לה ספינת אגוז, שבסוף צריכה לעסוק אולי בשנייה הבאה לפני שהיא מתהפכת וטובה, או שהיא המשך של סיפור עצום שמתחיל אגב בליל הסדר, נשב כולנו שם בשולחן, ויש לו התחלה, יש לו ייעוד, ובתוך המסלול הזה יש גם סבך, אבל הוא לא מבהיל אותנו.
עכשיו תתרגם לי את האמירה הזאת למקצוע הצבאי. מה זה אומר צבאית, מה שאת אומר עכשיו?
קודם כל צריך להבין שאין מקצוע צבאי בלי המקצוע שקשור לשאלה מי זה עם ישראל. אנחנו להקשר הצבאי הרחב קוראים ביטחון לאומי.
תעצור כאן, תעצור כאן, רגע, תעצור כאן, סליחה, לא, זה קיבוצניקים, שבעצם אתה היית קיבוצניק שהתגייסת, ובאמת בשנותיה הראשונות של המדינה, הם היו חוד החנית של הצבא במדינת ישראל, לא היה בהם גרגר של אמונה.
לא נכון. לא נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. לא נכון. אני גדלתי בקיבוץ עין גב, אני אספר לך, ב-1960 למניינם, היה מבצע, קראו לו מבצע נוקב, צהל פשט על מוצבי הכנרת, אני מזכיר לך, חברי עין גב, אגב, אפרופו אמונה, אפרופו משיחיות קיצונית, חברי עין גב, בתוך מלחמת הקוממיות, שהסורים היו במגדל המים בתוך עין גב, לחמו, לא נסוגו, אותנו גידלו, ילדים, תינוקות, מבוגרים, תחת האש של הסורים, וב-1960, כשצהל פשט על מוצבי הכנרת, הסורים הרסו את עין גב, בהפגזה פראית, בבוקר מתייצב בן גוריון, הייתי ילד בן 10, אתה יכול לדעת מזה, גולני לא יודעים את החשבון, אבל אתה יכול לדעת את החשבון, בן כמה הייתי, אני היום בן 71, מגיע בן גוריון, אני זוכר אותו, הוא נכנס לחדר אוכל, כל התקרה מלאה חורים של פגזים, של זה, אני זוכר מה שהרשים אותי, הוא לבש מדי חקי, והחגורה עברה לו פה, ככה גבוה מעל ה...
בין הפופיק לחזה.
בין הפופיק לרמה, הרמה הלבנה כן, שלו. כן. ואז הוא נעמד, אני זוכר כמו היום בחדר אוכל הילדים, אנחנו ישבו מקדימה וכל החברים מאחרינו, והוא נשא נאום קצרצר ביותר, הוא אמר, חברי עין גב, אני זוכר את העין גב, חברי עין גב, אין עם נסוג בחפרות חייו. כל הקיבוץ הרוס, הסורים עדיין יושבים על רמת הגולן, חברי עין גב נאבקים, 5 חברים הרוגים, מדייג עברי בכנרת, והוא אומר, חברים, לא נעשה לכם פיצויים, לא, אין עם נסוג מחפירות חייו, אתם, והקו של קיומה של מדינת ישראל, ושל עם ישראל, דבר אחד, נקודה, אם זה לא אמונה, אני זוכר את אבא שלי, פרופסור למתמטיקה ואסטרונומיה, איש משכיל, לא עבד כל חייו עד שהוא הגיע לעין גב, חותר בספינת עץ קטנה מהמזח בעין גב, 300 מטר צפונה אל מול מוצבי הסורים במה שהיום כפר הנופש כנער קורסי, ומיד מתחילה אש, היו ספינות של חיל הים יורות על הזה, והוא יורים חזרה, ויום אחד אני עומד על המזח בעין גב ואומר לו, אבא, יום אחד אתה תיהרג, כבר נהרגו 5 חברים, ואז הוא מחזיק אותי בין הרגליים ואומר לי, אפרים אלה, צריך דייג עברי בכנרת, זה הרוח שעליה גדלנו, זאת הרוח, ומכוחה הלכנו לצבא, ומכוחה החזקנו את ההתיישבות, מכוח האמונה בשלושה דברים, עם ישראל, עם ישראל, אין עם נסוג מחפירות חייו, ארץ ישראל, פה, החפירה הזאת, זה קו הגבול, ייעוד עם ישראל. אנחנו פה, חזרנו הביתה, לא נזוז מפה. זאת הרוח.
אוקיי, אז סגור את הסוגריים שאני הפרעתי לך, כי בעצם מה ששאלתי אותך, והשיח על הקיבוצים היה מין סוגריים כזה, זה בעצם תתרגם לי את האמירות האלה לתכלס הצבאי.
אז זה קודם כל. התכלס הצבאי, אגב, אספר לך שלפני שנתיים, פניתי לרמטכ"ל אביב כוכבי, אמרתי לו, תשמע, אתה בונה צבא, באמת, אם זה יעבוד, יהיו לו הרבה מאוד יתרונות, קטלניות, אבל אני מרגיש שחסר משהו במטה הכללי, שעלול ליצור מצב שכל בניין הכוח הזה לא יפיק את מה שהוא מסוגל להפיק. הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, צריכים שבמטה הכללי יהיה אלוף שמופקד על התודעה. זאת אומרת, צריך להיות פיקוד התודעה.
כלפי חוץ או כלפי פנים?
כלפי פנים, כלפי חוץ, הצבא לא עושה. אבל כלפי פנים צריך שיהיה בניין מובנה מסודר של הרוח. תמיד אמרנו, לא בכוח הכוח, בכוח הרוח, צדקת הדרך, אבל...
מהי הדרך?
אבל מהי הדרך? מהו הסדר? בזה צריך לטפל, את זה צריך להבנות, את זה צריך להנחיל. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, שמע, זה רעיון טוב, אבל אני חושש מאוד שזה יהיה פוליטי. אתה מבין? רוח הקרב של החיילים, האהבה למדינה, למולדת, דבקות במשימה, העדפה של חיי הכלל אל מול חיי היחיד, שזה כל יסוד אומץ הלב בקרב, זה יבוא out of the blue sky. ואיך זה יגיע? מי ינחיל את זה? הרי אם אנחנו משאירים את
זה... אבל זה מסוג הדברים שהם לומדים בבד אחד, לא?
לא. כבר מזמן לא. וקצין חינוך ראשי, הוא הרבה שנים עסק באספקת בידור וכל מיני עניינים של הוואי וחוויה. כן, אנחנו, וזה מה שעשו לי בילדות, הבנו את המסר הלאומי, ההתיישבותי, האחדותי, קיבוץ, כולנו ביחד, ומכוח זה יש לנו גם כוח צבאי.
מה המלכוד? המלכוד הוא שאתה מדבר, באמת אני חושב שהם דברים שהם לא נוגעים באמת לצד פוליטי, אלא באמת העניין הזה של הייעוד ושל המצפן, ומאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, מצד אחד. מצד שני, הסיפור ההצלחה, הסטארט-אפ ניישני שלנו, של מדינה שיודעת למכור לגויים את הדיסק-און-קי.
למה זה סותר?
למה? אני אגיד לך בדיוק למה. אני אגיד לך. כי אז בעצם אתה אומר, רגע, אני כמו אנגליה, אני כמו צרפת, אני כמו נורווגיה, אני כמו קנדה, אני מדינה OECD, עולם ראשון, ובמונחים של עולם הערבי, עולם ראשון, שככה אנחנו גדלים, כל הדברים האלה, קצת ארכאיים, זה בן גוריון, זה אז.
זאת הלקונה החמורה. אנחנו איבדנו את המצפן, איבדנו בעצם את החזון. תראה, תן לך, החייל הזה, בסיירת גולני, הנווט הזה, אגב, בניווט, יש שתי מילים שהן נורא חשובות. התמצאות, להבין באיזה מציאות אתה חי, מי אתה בכלל? איך הגעת פה לתוך הסבך הזה שנקרא הפטל של המונטפורד? והשני זה הזדהות. הזדהות קשורה לשאלה, לא רק אם אתה יודע את הסביבה שלך, אלא מי אתה בתוך הסביבה הזאת. הזדהות, התמצאות, מטרה, יעד.
צד שני, בשעת המבחן.
רגע, כן, במילים סליחה. אחרות, נדב, התברברנו. הניווט הגאולתי של עם ישראל התברבר. עכשיו, כל מי שאי פעם ניווט בלילה, יודע שאין תחושת, הייתי אומר, אימה וייאוש. כשאתה הולך בלילה בחושך, ואין לך מושג לאן אתה הולך, בשביל מה אתה הולך, איפה אתה נמצא בתהליך הזה.
אתה מנסה לזה עוד כוכבים, להבין איפה כוכב הצפון אולי, לא?
כן, צריך בצפון, מצפן, כן, נכון, בדיוק. ולניווט הציוני קרתה תקלה חמורה. הפסקנו לנווט, התחלנו להסתובב בכל מיני מעגלים, אגב, הביטוי הזה, מעגלים, זה הפך להיות גם כן, אין יותר, אנחנו ישראל, אנחנו ישרים, אנחנו הולכים ישר. אפשר לפעמים לעקוף איזה סבך, לעקוף איזה סלע, אבל אנחנו הולכים ישר. תכונת ההתקדמות קשורה לישרות, לאמת. ואחר כך אפשר קצת...
הבעיה היא איך אתה...
רגע, המושג הזה של המעגלים, כאילו הכל... וכולם נמצאים באיזה מרחק שווה, השוויון, כן, פלורליזם, כל אחד יש לו מה להגיד על כל דבר, זה נשמע נפלא.
זה חברה מערבית מתקדמת וליברלית.
הוא המחיר, זה המחיר.
אז מה אתה מציע? איזה חברה שתהיה כאן?
חברה, אנחנו...
חברה של ספרטה?
לא, מה זה קשור לספרטה? אתה שוב חוזר ליוון. אני חוזר אלינו, אנחנו רוצים להקים...
כי ברגע המבחן בשבעה באוקטובר, מתן אברג'יל, שאני לא יודע מה הסיפור שלו, חייל גולני, שאינני זוכר את דרגתו, קפץ על הרימון.
כן.
והנר שפירה, בתוך הבטונדה הזאת המיגונית, זרק שמונה רימונים כלפי המחבלים, והציל אין ספור אנשים והקריב את חייו. אני לא מדבר על רועי קליין לפני 20 שנה. זאת אומרת, מתברברים והכל, אבל ברגע המבחן...
נהדר. זה בדיוק המושג של נס. אתה רואה, ראינו, ואגב, הטרמינולוגיה הזאת הולכת ומתפשטת גם בעם, גם בצבא, ראינו נס. ראינו נס. נס זה לא איזה מצב... זה לא איזה מצב שהפקרותי, זה איזו הופעה של משהו שהוא מכוסה, משהו שחשבנו שכבר איננו, משהו שחשבנו שכבר עבד מן העולם, והוא קופץ אל תוך חיינו שלא כסדר הרגיל של האופן שבו חיינו לפני זה. כן, הרוח של צה"ל, כפי שהיא מתגלה עכשיו במלחמה, אגב, מלחמות הן תמיד מועדות להופעת ניסים, אינס, אינס, ובמידה רבה מאוד, היא קשורה ליכולת שלנו להבין שהמציאות היא הרבה יותר מסך כל הליניאריות של ההיגיון שלנו, של המעשים שלנו, וכל דבר גורם לאיזה תוצאה, והכל צפוי מראש.
אוקיי, אז קודם כל, אמירה שלי, קשה לי להתייחס לשבעה באוקטובר במונחים של נס. מבחינתי היה שם הכל חוץ מניסים, אוקיי? ובית, איפה עוד קשה לי? אני רואה אותך, וכולנו, אתה חבילה שהיא ככה באה עם, עם, עם כל מה שהיא, ואני אומר, אתה לוקח את זה ישר למקום הדתי. אתה כל הזמן בעצם
דיברנו,
מושך לשם.
נדב, לא, סליחה, דיברנו כן. עד עכשיו על סיירת גולני... על אנגב.
לא, אבל מאיפה באת, ויהוד, וכל הדברים האלה, וזה, כשאני רואה את אפי איתם, אז אני אומר, הוא זה, אתה יודע, הדתה.
בוא אני אשאל אותך, מאיפה אתה באת? מי אתה? לאן חייך מנוותים? מה הזהות שלך?
אז אני אתן לך.
מה המשמעות שלך?
אני בן לעם היהודי, אינני דתי, אינני מגדיר את עצמי כאדם מאמין.
אל תגדיר מה אתה לא, תגדיר מה אתה כן.
אני יהודי שמאמין בזכותו של העם היהודי לחיות בארצו.
מי זה? מי זה העם הזה? איפה הסיפור שלו? מה הסיפור שלו? איך הוא מזדהה? מה התוכן שיצוק באמירה אני יהודי?
אני בן לעם היהודי.
אני לא מתווכח על עובדה ביולוגית, אני מתווכח.
אם הייתי חי לפני 75 שנה, הנאצים היו רוצים להרוג אותי, או 80 שנה.
אז שוב, אתה מגדיר את עצמך על ידי שלילה. אם אני הייתי יהודי, אז היו הורגים אותי. אבל מה החיים שלך? איך אתה? מה אתה מעביר לילדים שלך? אני יהודי. איך אני מגדיר את עצמי כיהודי? שבנוח'בה רצו לרצוח אותי. זה תוכן? זאת משמעות? זה צמצום נגטיבי למקסימום של אנחנו בני גורל המוות ביחד. אז זה, על זה בונים אומה? על זה בונים צבא? אז לכן אני לא, השיח בינינו הוא בפירוש לא דתי, הוא שיח על החיים שלנו. וכשאני מביא מושגים שממלאים את המושג יהודי בתוכן, הנה, עכשיו אנחנו הולכים לשבת ליד הלילה ההוא, ליל הסדר בהי הידיעה, אגב, פלא גדול, אתה מדבר על ניסים, כן. צריך להבין, כשהולכים בלילה, איפה אתה היית בצבא?
ליחידה קרבית מסווגת שחייליה מסתובבים מיקרופונים בלילות.
גלי צהל. אני לא אומר את זה למיעוט. אני אומר, כל מי שהלך אי פעם בלילה יודע שאין לו מושג קלוש איך העולם נראה. הוא הולך, פה יש קו רכס, פה יש קו אפיק, פה יש סבך. הוא לא רואה את זה, איך הוא יודע? יש לו סיפור דרך. הוא למד את המפה, הוא למד את הטצה. עכשיו תבין רגע, המפה והטצה האלה, זה סיפור המציאות עוד בטרם הלכת עליה. המציאות מאורגנת לך בראש, ואחר כך מכוחה אתה מתמצא גם בחיים המציאותיים ממש, כמו שאתה קורא ליורדים לשלוליות. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד עמוק. אם אין מפת דרכים שאפשר ללמוד אותה, אפשר ללמד אותה את הצוות, את המחלקה, את העם, אז יש ברבור by definition מהרגע הראשון שאתה יורד אל תוך הלילה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. לא מסובך להבין שמחשבה כזאת שמקדימה את המעשה, יש לה את... אני אספר לך סיפור. כשהייתי ראש מטה צבא היבשה, החלטנו לבדוק כמה זמן צוות טנק יכול להישאר ער בלחימה. הערכה יש לך? אחרי 72 שעות הפסקנו את הניסוי, כי הוא התחיל להיות מסוכן. התותחן כיוון לשם, הנהג נרדם, המפקד היה בלימבו מוחלט, הפסקנו את הניסוי. ואז שאלנו, מה הופך את השינה, שהיא אגב, אצל הצלנים כמוני, היא יותר מחצי מהחיים, שוכבים במיטה, לא עושים כלום, לא מרוויחים כסף, לא עושים פודקאסטים, חכמים וטיפשים הם באותו גובה, עשירים ועניים שוכבים על אותה מיטה, מה זה? בשביל, ואם ייקחו את זה מאיתנו, ייקחו את זה מאיתנו, אנחנו נשתגע ונמות. נהג, אתה יכול להגיד לו עד מחרתיים, תעצום את העיניים, אתה מת, יהיה רגע שהוא לא יעמוד בזה, והוא ייכנס בעץ ויהרג. מה זה? אז אני אגיד לך מה זה. זה הצורך הקיומי לחלום. בלי חלימה אין החלמה. אין יכולת להתעורר בבוקר, אין החלמה, אין לחימה, אין שום יכולת להתמודד עם המציאות, בלי שפגשת חלום כל לילה, 48 שעות, בלי עוד איכשהו, מעבר לזה כלום, אתה משוגע. אגב, כל החקירות של שבועים ושל זה, מניעת שינה, אחרי...
כן.
עכשיו, ללא חלום אין מציאות, צריך להבין את זה. ולכן הנושא הזה של המפה, של ה... הליכה לאיזשהו יעד, לאיזושהי משמעות, שהיא מדלקת על הביצוע, היא מסמנת את הביצוע לאורו, זה תנאי קיומי.
טוב.
וכשזה אצלנו הפך להיות משהו לחלוטין מאורפל, דתי בכלל אתה קורא לזה, שיש לנו ייעוד, שיש לנו מסורת, שיש לנו אמונה, שיש לנו
אז
משמעות, אז הבירבור...
אז בוא, אני אציג בפניך את התמונה. התחלנו מהמקום של 37 נכדים מול 8 נכדים, נכון?
לא.
זה הפרספקטיבה. מול,
אני
זה
עשיתי,
הפרספקטיבה. אני עש... ואני לא, בצד אני של המיעוט, לא אני מקבל. אומר, רגע, האוזניים שלי הן חדות
לא,
מאוד.
אני לא מקבל את זה, אמרת את זה בתחילת הפודקאסט, אין שום, לי ולאבא שלך, אין שום לעומתיות. אנחנו מביאים את פרי חיינו, ילדינו,
לא, אבל יש לעומתיות בחברה הישראלית היום.
ליחד הישראלית.
אני נמצא היום בקבוצת אוכלוסייה שחרדה ליכולת שלה לחיות את חייה בארץ הזאת בעוד 20-30 שנה.
למה?
מכיוון שאנחנו לא יודעים איך היא תיראה. אנחנו לא יודעים אם יהיה מקום לישראל ליברלית
למה אני לא חרד מזה שאתה תכפה עליי או על מדינת ישראל איזה משהו...
כי לי יש שלושה ילדים ולך שמונה.
אנחנו חיים ביחד, לא, לא,
לא. לא, זה כן.
לא, אני חושב שזה פשוט, הייתי אומר ככה, בסופו של דבר, כוח החיים, מי שישאר פה ויחיה פה וילד פה את ילדיו וילחם את המלחמות, הוא זה שיעצב באופן הגיוני, טבעי ולגיטימי את עתידה של המדינה. האם זה אומר שאורח חיים אחר בהכרח יידרס? התשובה היא לא. ואני חושב שמי שמעמיד את זה ככה, אגב, כמו שמעמיד אותך ואת אבא שלי, את אבא שלך, בשני צדדי מתרס, עושה דבר לא נכון. ואני, כן, כדי שהסירות תישארנה צמודות, צריך להתאמץ. ושתי הרגליים צריכות להתאמץ, גם רגל ימין וגם רגל שמאל, בלי זה אין דייג עברי בכנרת.
טוב. בוא עכשיו, נחזור עוד לעניינים שברומו של עולם, אבל בוא עכשיו נדבר על המלחמה.
הזאת.
בוא נתרחש נגיד מצב שבו אתה נכנס לאיזושהי אקדמיה צבאית, כזאת או אחרת, בישראל ומחוץ עליה, ואתה נדרש לתאר את המערכה, בוא נאמר, מהשבעה באוקטובר צהריים ערב ואילך. זאת אומרת, לא כולל הטבח ומה שהחמאס עשה לנו, מה שאנחנו עושים.
תראה, קודם כל, אני לא אתחיל בשביעי לאוקטובר. אני צריך להתחיל עוד הרבה לפני זה. הייתי אומר שהחולשה שלנו, שהביאה בסופו של דבר להפתעה שהופתענו, היא קשורה, עוד פעם, אל עולם הערכים והמושגים שעל פיהם מתנהלות, הייתי אומר, הדמויות המרכזיות שמנהיגות מדינת ישראל בלא מעט שנים האחרונות. קודם כל נדבר על העניין של הצבא, או על העניין של המלחמה. המלחמה הפכה להיות כמעט בלתי לגיטימית בכל תנאי שהוא. הייתי אומר את זה בצורה יותר מליצית, כבר אין יותר פשעי מלחמה, יש פשע המלחמה. כל מי שמעורב במלחמה, ממילא בהגדרה, הוא פושע, הוא רוצח, ככה, ועדיף כמעט בכל מחיר שמלחמה לא תתנהל. עכשיו צריך להבין
זה רע?
רגע, ברור שזה רע, כי כשהרע קם עליך, אז אתה צריך להילחם.
כן, אבל אני יש לי מה להפסיד, אני בניתי כאן מדינה מוצלחת, ומלחמה היא לא עושה לה טוב.
אבל לא אתה מאיים על ההצלחה שלך, ולכן מי שמאיים על הצלחתך, אתה צריך לקום ולהחריט אותו, כדי שההצלחה תוכל להמשיך להתקיים. הרעיון שאפשר לרצות את כל הרשעים כל הזמן, כדי שהם יניחו לנו, איך אומרים, את ליטרת הבשר הקטנה שלנו, טעות גדולה, אבל אני רוצה בכל זאת לצלול לממדים המחשבתיים של העניין הזה. תראה, קודם כל, הצבא, ובגלל זה הצבא הפך להיות איזה מין סוג של ממסד חשוד, והייתי אומר אפילו מתואב מהרבה מאוד בחינות. קודם כל הוא היררכי. יש רמטכ"ל, יש סגן רמטכ"ל, יש אלופים, והאנשים האלה אומרים לאנשים אחרים מה לעשות. איך לחיות, לפעמים איך למות, מה לאכול, מה לשתות. מי אתם? מי שמכם בעולם שבו אין היררכיה, שבו כולם שווים? מי אתם? זאת אומרת, רעיון של עולם היררכי, רעיון של עולם שיש גבוה מעל גבוה, שיש סמכות, שיש אחריות, והסמכות הזאת גוזרת לפעמים סבל של אחרים מלמטה, היא בלתי קבילה היום בעולם הליברלי. דבר השני, סודיות. לי מותר לדעת משהו שלך אסור. מה זה? שקיפות. בלי שקיפות אי אפשר בכלל לעלות על הדעת איזשהו עולם מתוקן. כולם צריכים לדעת הכל כל הזמן. דבר השלישי, הכי גרוע אולי, הצבא זה גוף שממיר דם באדמה. בגלל זה, אגב, ברחו מהתמרון, לא בגלל של... ממיר, זה הרי דבר פשיסטי, לאומניסטי, מטורף. איזה דם של נער צעיר שווה איזה חתיכת דונם מחורבן בעוטף עזה? תגיד לי אתה. זאת אומרת, לא שוויון, לא שקיפות, מכונה שממירה דם האדם באיזה אדמה על גבול הפטישיזם הפשיסטי, ותוסיף לזה עוד לאומיות, כן? התבלין הנורא ביותר בתבשיל הזה, צבא הגנה לישראל, צבא הגנה לכל אזרחיה, צבא הגנה לכל בני האדם. מה זה ישראל? מי זה ישראל שראוי שיהיה לו צבא, שהוא יהרוג אנשים אחרים כדי שישראל...
אני מחזיר אותך לאקדמיה, בסדר, נתת להם את נסיבות הרקע. עכשיו דבר איתי על...
זאת אומרת, קודם כל צריך להיות ברור, שאנחנו בהיותנו סניף מחשבתי של העולם המערבי, הפסקנו להאמין ולרצות ולפעול ולהתכונן למלחמה ברצינות.
אוקיי, עכשיו מהשבעה באוקטובר ואילך.
מהשבעה באוקטובר ואילך. אני חושב ש... צריך להבחין בין שני מימדים, שלושה מימדים של, של, של האירוע. הממד האופרטיבי, נאמר, עד רמת מפקדי האוגדות, אלה שמניעים כוחות בשטח, מפקדי טייסות, טייסים, חיילים, לוחמים, נס. הדבר הזה קם לתחייה בין לילה, אי אפשר לתאר את זה, כל מי שיש לי בן שהוא מגד של גדוד מילואים.
ראינו תמונה, הוא היה נראה כמו הרצל שם, עם הזקן והכל.
גדוד מילואים, גדוד ציור, מתייצב בין לילה. כולם חרדים לשעבר ודתיים וקיבוצניקים, נהיים מיד יחד של יחידה לוחמת עד כלות. לא עכשיו לבוא לאימון, למות ולהרוג. לא פחות מסובך לנו. זה נס, זה סובלימציה תודעתית, זה המראה בלי שום תהליך רציף בין מה שהם היו יום לפני זה ומה שהם עכשיו.
כשאתה מסתכל אבל על התמרון, כן?
רגע, ובאמת, רגע, אז כן. עכשיו על התמרון. התמרון, התמרון עצמו, הפעולות בשטח, הלחימה עצמה, היא ראויה לכל שבח. גם מורלית, גם מקצועית, גם מבצעית, בכל ההיבטים של שילוב הכוחות, ושל הפעלת האש.
אבל מילה על טקטיקה, כי היום אומרים, עכשיו בחוכמת הבדיעבד, שאני נוטה להתרחק ממנה, את הטעות, היינו צריכים מההתחלה גם להיות ברפיח, אתה מבין?
כן, אבל זה כבר לא טקטיקה. כאן אני מגיע לדרג המטה הכללי. ניהול רעיון, ניהול המערכה, הוא שגוי. הוא שגוי, הוא שגוי פעם אחת, כי אין בעולם, אין בעולם מערכה מהסוג הזה, מערכה טורית, שמתחילה בצפון, בעוצמה אדירה, ומתקדמת. עוד טיפה ועוד טיפה, מה זה עושה? במונחים צבאיים זה מאפשר לאויב לארגן קרב, נסיגה והשעיה מסודר. כל מי שהיה לו קשה מאוד בעזה, הלך למחנות המרכז. מי שהיה לו קשה שם, הלך לחאן יונס. מי שהיה קשה לו, עדיין יושב ברפיח. זאת אומרת, אנחנו אפשרנו למערכת החמאסית להתאושש, לסגת, להרוויח כמה...
לא, יש גם את העניין של האוכלוסייה האזרחית, שבסוף ניסית לפנות אותה מאזורי הלחימה, אז לאן שהוא אתה צריך לשים אותה?
האוכלוסייה האזרחית היא פקטור חשוב, אבל אם היינו מתמרנים נכון, לפחות בשני מאמצים, גם מהדרום וגם מהצפון, האוכלוסייה הזאת הייתה נמצאת היום אי שם במחנות המרכז, כשהיא לפותה בשליטה צהלית, משני הכיוונים, ניתן היה לתמרן אותה לאזורים נוספים באזור הים, שם להקים מתקני התפלה, שם להביא אספקה מסודרת בנמל כזה ואחר, אבל הרצועה כישות רציפה של שלטון ויכולת מבצעית הייתה נעלמת. אגב, בגלל זה כל כך כואב להם הביטור
נכון,
של, מסדרון,
ברור,
של מסדרון נצרים, כי זה אומר... אין יותר רצועת עזה כישות רציפה טריטוריאלית ושלטונית.
מצד שני, עושים כאן איזה בילדאפ לרפיח, כאילו מדובר על נורמנדי. כל הכבוד, אנחנו נעשה שם, מה שיהיה יהיה, ונקווה באמת שהכל יהיה לטובה, אבל אתה יודע, לא תשמע אחר כך את הקנק המפורסם הזה, ותגיד, הנה, תקעתי את הדגל על הגבעה.
לא, אתה אומר או שואל?
זו שאלה במתכונת אמירה.
זו שאלה של... לא אידיוט, הדיוט בענייני אסטרטגיה, ועכשיו תשובה של מקצוען. התשובה היא לא נכון. רפיח עושה שלושה דברים. רפיח קודם כל מנתקת את רצועת עזה ממצרים, ובלי זה, זה כמו למלא מים בדלי מחורר, הכל זורם חזרה, ולכן ודאי שרפיח צריכה להיכבש כדי לקיים לצורך העניין קוד, ציר פילדלפי, יעיל, אגב,
זהו, רפיח זה שתי גזרות, זה העיר עצמה, וזה קו הגבול.
אבל
אז קו הגבול הוא יותר חשוב מהעיר עצמה.
אי אפשר להיכנס לקו הגבול בלי לטהר את, את העיר. העיר יושבת על, על הגבול. אתה לא יכול להכניס כוחות שיפנו כתף לרפיח ויגידו, פה אין אויב. יהיה מה שקרה עם הנגמש המפורסם בציר פילדלפי. אז אין להכניס, להשחיל איזה חוט. לאורך הגבול בינינו בין המצרים ולהגיד עצרנו, זה לא רציני. לכן כן, צריך לבוש את רפיח, היא הפכה להיות עכשיו מה שהיא, בגלל שאם היינו מטפלים בנכון, מבחינת הרעיון המערכתי, אף אחד לא היה פוצה פה ומצפצף לפני 4 חודשים, לא היה על זה שום דיבור. עכשיו, סביב סוגיית רפיח, סביב הכוחות שפועלים כדי להמשיך ולקיים את חמאס כגרעין, אבל כגרעין שאחריו חמאס יחזור וילבלב, אז שם המאמץ הקריטי, אני לא יודע איזה קנק צריך להישמע, אבל הקנק העיקרי שצריך לשמוע זה השלמת כיבוש רפיח, הרס מושלם ומוחלט של הכוחות הלוחמים, ואם סינואר עדיין נמצא ברצועה, אז הקנק היא המפרקת שלו שצריכה להישבר.
כן, הלוואי. אם כי אתה יודע, הוא כנראה מוקף חטופים בצורה כזאת או אחרת.
נו, אז מה אתה אומר בזה?
לא, אז מה שאני אומר בזה, זה שאני באמת שומע אותך מדבר כתבאי על הערכים והצרכים והצבא, ואיפה ההנהגה הצבאית כושלת, ובאמת דבר דבור על אופניו.
לא, דיברתי על המטה הכללי.
המטה הכללי, לא, כן, כן. אבל אתה לא מדבר על הקברנית.
למה?
בוא, הנה, אז אני שואל.
אני חושב שאתה מדבר על ראש הממשלה.
בהחלט.
ראש הממשלה, כמו כל הנהגת מדינת ישראל באירוע הזה, יצטרך לקחת אחריות, להערכתי, אני אומר, בשלב מסוים, יצטרך לפנות את מקומו. אגב, בכל מקרה, כל אדם צריך להיות מוכן לפנות את מקומו. בנסיבות האלה קשה לראות שמישהו חומק מאחריות, ולכן העניין הזה ברור. אבל, כשם שהחלטנו החלטה מודעת, שלא להזיז את הרמטכ"ל ממקומו, אפילו ראש אמ"ן, שאני חושב שהיה צריך לסלק אותו מזמן, והמערכת הצה"לית לא הייתה נפגעת, הרמטכ"ל זה לא אותו דבר.
נכון, אני מסכים איתך בנקודה הזו.
ולכן אני חושב שכרגע, לעת הזאת, עד שישמע קנק, כמו שקראת אהבתי, עד שישמע קנק, הם יחד מנהיגים את מדינת ישראל, מתוך ידיעה, וזאת נקודת חולשה עמוקה במערכה הזאת, שהם הנהגה שכשלה וזמנה מתקרב לסיומו.
כן.
זה לא קל. זה לא קל, ואני חושב הרבה על הרצי, גם על ביבי, שקמים כל בוקר ואומרים לעצמם, פאק, זה קרה אצלי, האסון הזה קרה אצלי, אז אני רוצה עכשיו להחזיר את מדינת ישראל למצב יותר טוב, אבל הלגסי שלי, הוא חתום בדבר הזה.
כן. ששוב, אני כל הזמן אומר, אתה יודע, מה שמדהים בהרצי הלוי, זה שהוא כל הזמן כרמטכ"ל צעיר, כן? תרם השבעה באוקטובר, הוא העלה על נס תמיד את דמותו של דאדו כרמטכ"ל. הוא אמר, זה הרול מודל שלי. ותראה, הוא הפך להיות דאדו של דורנו, עם בינתיים פחות הצלחה צבאית, כי דאדו הוביל מלחמה מוצלחת מבחינת ישראל בסופה.
דאדו הוביל מלחמה מול דרג מדיני מבולבל ומבוהל, והוא הציל את מדינת ישראל. אגב, אני חושב שהרצי את חלקו בניצחון בעזה יביא. אני שומע אותו, אני שומע גם ביבי. הם נחושים מאוד שזה יהיה הישג חד משמעי, בלתי ניתן לפרשנות. כמובן, ובטח תשאל על זה, נשארו לנו עוד זירות קשות ביותר. זאת כן, אומרת, אבל במונחים אמיתיים, מדינת ישראל נמצאת בנקודת מפנה עמוקה של כל הערכותה האזרחית, הצבאית, המנטלית, אנחנו נצטרך להפוך לחברה לוחמת, שמודעותה לסיכונה הקיומי, הרבה יותר גבוהה מזאת שהייתה, כשנדב פרי ואני לא ישבנו לפני שבעה חודשים. אני בספק אגב אם היית מזמין אותי, אם הכל היה
למה? מה? לכולם יש מקום וזה? בוא, שאני אחזור על ההצטמסות בינינו ומי רדף אחרי מי, כן? אוקיי, אדוני, אדוני, כן.
אדוני, אדוני, כן.
תשמע רגע.
מותר קצת להסתלבט עליך.
אפילו רצוי.
כבוד המנחה.
בהחלט.
כן.
שני דברים. אחד, אתה גוזר גזרה שווה בצדק בעיניי, בין באמת כל האנשים שצריכים לשאת באחריות על כל היבטיה, אבל יש מכל הרשימה הזאת רק אחד שמסרב בעצם לקבל על עצמו אחריות עקרונית לעניין הזה, וזה ראש הממשלה. והדבר השני, כשאתה מדבר על האחריות שלו, מה האחריות הספציפית באמת שלו? כי האחריות של ראשי הצבא וכולי נגעת בה, אבל איפה הוא קשל כקברנית?
קודם כל, אם ראש הממשלה היה שואל אותי, האם להגיד בפיו את האמירה המיוחלת, אני אחראי, הייתי אומר לו לעשות את זה, אני חושב שזאת טעות. אגב, אנושית זה מאוד מובן. אבל
לא, הוא פשוט רוצה, הוא זורע את הזרעים שיאפשרו לו להמשיך ולהתמודד לרשות הממשלה.
זה כבר פרשנות שלך, אני לא יודע, זה לא התחום שלי.
אתה בקשר איתו עם ראש הממשלה?
אתה שואל אותי אם הוא היה מתייעץ איתי על העניין הספציפי הזה, הייתי אומר לו, תגיד, טעיתי.
אבל הוא מדבר איתך? אתה משוחח איתו?
לא, לא משהו.
הייתי בתחילת המלחמה שהוא פגש אותך.
כן, הוא נפגש איתי, זה לא איזה משהו, אין לי תפקיד רשמי, אני אדם שכשמישהו רוצה לשמוע תובנות קצת יותר עמוקות מרצף החדשות, אז הוא מזמין, אז לפעמים יוצא לנו לדבר. אני חושב שבזה הוא טעה, הוא יודע את דעתי. מה אחריותו? תראה, אחריותו, או האחריות של כל קברניט שעומד בצמרת מדינה, תראה, ביבי עשה ערב לפני 8 חודשים, שבו הוא הוציא ספר, והוא דיבר, ושם הוא סיפר בגילוי לב גדול על אבא שלו. והוא אמר, אבא שלי אמר לי שמנהיג אמיתי נבחן ביכולת שלו לזהות סכנות למדינת ישראל. וזאת המורשת של אבא שלו, זאת אני חושב המורשת שלו, וברור לגמרי שהסכנה הזאת לא זוהתה, בטח לא זוהתה בזמן. אז קודם כל, תחשוב שמישהו נושא מורשת של אבא, וקרתה תקלה בסדר גודל כזה, כמה אמר לו, כמה קשה לו. אני עכשיו אומר, לא דן בכלל בשאלה, רוצים אותו ראש משלה? אדם, כמה אמר לו? אני לא יודע כמה...
בן אדם תודעה היסטורית באמת כל כך עמוקה, שמבין מה המשמעות של מה שקרה כאן מבחינת הדימוי ההיסטורי שלו.
ושלא מעט, ואפשר להתווכח על זה, אבל לדעתי לא מעט, מתקופתו כראש ממשלה, דווקא התאפיין ביכולת לזהות סכנות ולהתמודד עם בעיות מקרו, ופה קרה מה שקרה. אתה שואל אותי, אז זאת אחריותו. זאת אחריותו בעיני עצמו. מורשת אבא, שאומרת מנהיג, קודם כל נבחן ביכולת לזהות סכנות קיומיות למדינה שלו ולפעול נכון על מנת לסכל אותם, למנוע אותם, להתמודד איתם, כאן אחריותו בעיני עצמו.
אולי האחריות היא שהוא פשוט התעלם מהסוגיה הפלסטינית. עכשיו, אתה יכול להיות ימני, אתה יכול להיות שמאלני, אתה יכול להיות באמצע, אתה יכול להיות מלמעלה, מלמטה, אבל פלסטינים יש כאן, במיליוניהם, כן? וזה שאתה עושה שלום נהדר וחשוב מאוד עם איחוד האמירויות, או הלוואי שתעשה שלום עם ערב הסעודית, זה טוב ויפה, אבל זה לא פותר את העובדה שיש לך כאן עם שיושב בארץ הזאת יחד איתך.
אני חושב שהתפיסה הזאת היא להפך, היא מחזקת את, את הטעות. הטעות היא לא בהתעלמות מהעם הפלסטיני. הטעות היא במחשבה שבאמת אנחנו נוכל לחיות איתם זה לצד זה, שאנחנו נוכל לקיים איתם איזשהו מודוס אופרנדי כזה, אחר, מה שהתברר בשביל לאוקטובר, שהם לא ברי שותפות. הם לא שותפים לשום דבר שקשור לעתידה של מדינת ישראל והעם היהודי בארץ הזאת. הם שותפים לדבר אחד, ללחימה.
ולעוד דבר אחד, לאדמה. הם שותפים איתנו לאדמה הזאת.
הם לא יהיו שותפים גם לאדמה. הם יהיו שותפים לאדמה רק בתנאי אחד, כתושבים. בהחלט כן, האדמה הזאת, שאנחנו לא מוכנים לחלק אותה עם שותפים בתל אביב, דינה אותו דין, להפך יותר, בבית אל או בחברון. המחשבה, כאילו אתה וחבריך תתפסו בעלות וריבונות ופטריוטיות על קטע אדמה שנקרא לו תל אביב, אבל בצד השני או בקטע אחר אתם תחלקו על חשבון העם היהודי, על חשבון המורשת שלנו, על חשבון מתיישבים אחרים שחיים שם, כולל תושבי עוטף עזה, זה לא בא בחשבון, כן. זה לא נכון.
זאת אומרת ולכן, אם אני רגע לוקח את זה לפרקטיקה, אתה אומר צריך, בעצם הם לא זכאים לממשל עצמי.
ברור שלא. חד okay. משמעית, לא זכאים לממשל עצמי, לא זכאים לסמי מדינה, לא זכאים לשום דבר, חוץ מלתושבות מכובדת, מוגנת
בלי ברמה... בלי זכות הצבעה נגיד.
בוודאי שלא. מוגנת ברמה...
זאת אומרת, רק להבין... כן, סליחה, כן.
תושבות מכובדת, מוגנת ברמה האישית, כולל בחקיקה, אפשר לא לפגוע בהם, לא לשדוד את רכושם, אבל כפופים לחוק במדינת ישראל, ולמעמדם הזה שאנחנו נגדיר אותו.
ומה יהיה ההבדל במעמד בין פלסטיני ערבי תושב רמאללה, לפלסטיני ערבי תושב טירה?
שאלה טובה, אני חושב שכבר היום די ברור, לכל תושבי מדינת ישראל שלא חיים באיזה אשליית אוסלו, שערביי ישראל הולכים ופורמים לאט לאט את המחויבות שלהם לעתידה היהודי של מדינת ישראל. הם אגב אומרים את זה בצורה מפורשת, אנחנו המשכה של המלחמה בזהותה היהודי של מדינת ישראל, רק באמצעים אחרים בפרלמנט. אז זה תהליך.
לא, אבל ערבי אחד זכאי להצביע וערבי אחד לא זכאי להצביע, איך זה עובד?
ערבי אחד לא זכאי ולא יקבל את הזכאות. ערבי שני שנתנו לו את הזכאות הזאת ברגע של חולשת הדעת.
כן, לא היה צריך לצאת למזכות הצבעה?
זו דעתי. אחרי מלחמת הקוממיות, המציאות הזאת, העובדה הזאת קיימת, כיוון שכרגע לא בטוח שיכול להיות רוב להחלטה להשעות את זכות ההצבעה של ערביי ישראל, אז לא נכון לדבר על זה. אתה שואל אותי האם אי פעם, בשלבים מסוימים, תעלה השאלה הזאת, והאם היא תהיה, תעלה להכרעה בכלים שבה מדינה דמוקרטית מקבלת הכרעות, ימים יגידו.
אתה לא, זאת אומרת, זה נראה לך רעיון נכון, לשלול את זכות ההצבעה למי שלא נימול.
אל תהיה פשטני כשנוח לך. אני אומר את הדברים בצורה ברורה. לעם יש דרך לקבל הכרעות. ההכרעות שלנו מתקבלות באופן שרוב העם מביע את רצונו בהכרעות הללו.
אני אגיד לך מאיזה פקטור אנשים כמוך מתעלמים בעיניי ועושים בכך חטא, אוקיי? אתם אומרים באמת, אוקיי, באמת...
מי זה אתם? אני.
אתה איפה איתם. נבטל את הרשות הפלסטינית, כי הם לא זכאים למשל עצמי. זאת אומרת, שלטון מוחלט, החוק הישראלי חל לחלוטין. אנחנו מפנים את הזבל באלביר, ומקימים בתי ספר בשכם.
בתי ספר, בכל מקום. הכל,
הכל.
כמו אגב בטובא זנגריה.
כן, אוקיי. והעולם ייתן לנו לחיות עם זה, או שהוא לא ייתן לנו לחיות את זה, מה שיותר סביר, כי בוא נודע על האמת, העולם לא ייתן לנו לחיות את זה, ואנחנו, כן, חצי סיכה על מפת העולם, שצריכים לשרוף בתים בעזה, כי נגמר לנו החימוש, כי המטוס מתעכב בדרך לתדלוק מאמריקה, אז אנחנו נחיה ככה. אנחנו נחיה ככה על הבא בעלה בלי לבד בעולם.
זאת אומרת, עכשיו אני אבין...
אפילו רוסיה, יש לה ברית עם איראן ועם סין, אתה מבין? רוסיה הענקית והגדולה.
סליחה, נדב פרי, הליברל, אומר לי, עקרונית זה בסדר, רק לא ייתנו לנו.
לא, קודם כל אמרתי, עקרונית זה לא בסדר לחלוטין, אבל בוא, לא, זה לא בסדר. לא, בוא נעשה... זה אפרטייד, מה שאתה אומר זה אפרטייד. אבל בסדר, אתה יכול להגיד, אני בעד אפרטייד, זה גם מותר.
אני חושב שאם אתה חושב שזה לא בסדר, שהטריטוריה הקטנה הזאת, ברת הגנה, בקושי, היא תהיה בעלת ריבונות, ברורה, מובהקת, יהודית, ציונית, לאומית, אז בסדר, אז יש לנו ויכוח, זה לגיטימי. אני חושב שזה מוסריות בהתגלמותה. בהתגלמותה.
לא משנה, אבל אני הולך איתך רק לפרקטיקה של החיים, כן.
כי זה אחת הבעיות עם אנשים...
רק למיקרופון, למיקרופון.
זה אחת הבעיות שאנשים רוצים, אנשים לא כמוך, הרבה אנשים, רוצים להתחיל מהפרקטיקה, לא חשוב בכלל איזה רעיון עומד מאחרי הפרקטיקה הזאת, תכלס, בואו, מה אתה עושה? אז עכשיו אני אענה גם על התכלס, תראה, העולם, כפי שהוא נוהג כרגע, לא ברור שהוא מרשה לנו, או מסכים לנו, לחיות בתנאים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. זאת אומרת, אהדת העולם, כתנאי לעשות את הדברים הנכונים, הקיומיים, הטריוויאליים לנו כעם היהודי החוזר לארצו, אני אומר שזה חשוב, אני אומר שזה תהליך שצריך לעשות אותו מתוך תשומת לב, אבל אני אומר דבר נוסף, כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ולא הולכים כל מיני אנשים לאמריקאים להסביר להם שאנחנו בכלל רוצחי תינוקות ומרעיבי אזרחים קיבלנו.
אנחנו ב-2024 לא צריך לשלוח אף אחד, הם רואים הכל, הם רואים הכל, אתה יודע, כל אחד שיש לו טיקטוק רואה הכל.
לכן אני אומר, העולם לא רק שייתן לנו לעשות כל מה שצריך כדי שמדינה יהודית, ריבונית, חזקה, בלב הג'ונגל הזה תוכל להתקיים, אלא הוא יתמוך בזה, הוא יעזור לנו בזה, אגב, כמו שהוא עשה עד עכשיו.
כן.
כמו שהוא עשה, עם כל הצעקות, ואני יותר זקן ממך, כל הצעקות, ממלחמת ששת הימים, כשהגיע אבא אבן ופניו כבושים באדמה, דרך מלחמת יום כיפור, שהרכבת האווירית קודם כל זרמה, דרך מלחמת לבנון, שאמרו לנו, תכבשו את בירות, אם צריך, תכבשו את בירות. דרך המלחמה הזאת, שבינתיים, כרגע, חוץ מקולות מטרים מכל מיני סוגים, אמריקה ממשיכה לספק לנו את כל מה שצריך למלחמה. אומר נשיא ארצות הברית אתמול, מחויבותנו להגנת ישראל חזקה
כמה נשיאים עוד יגידו את זה?
חזקה כברזל. רגע, נדב, אם כבר רוצים להיות פרקטיים, אז עוסקים קודם כל בעובדות אחורה. מעולם, מאז מלחמת הקוממיות, לא אמר לנו העולם, אל תילחמו.
עזוב עולם, אמריקה. אני, יש דבר שמדיר שינה מעיניי, מעיניי זה שנאבד את אמריקה.
אני חושב זה חשש שב. אם ביידן הוא הסמן, ביידן, אובמה...
ביידן אומרים הוא נשיא של המאה ה-20, אנחנו היום במאה ה-21.
אמרו את זה כשהתחילה המאה ה-20, אמרו, אנחנו עכשיו במאה ה-20. זה לא עושה עליי רושם המאה ה-21, עושה עליי רושם העובדות. העולם באופן פרקטי, גם כלכלי, גם צבאי, גם ביטחוני, מבין היום יותר טוב כנראה מנדב פרי, שעוצמתה של מדינת ישראל, לא, שלא לומר קיומה, הם תנאי לקיומם. הם מבינים.
אז העולם ייתן לנו לספח וזה והכל.
העולם נתן לנו. את רמת הגולן כבר סיפחנו, את ירושלים, נשיא אמריקאי, איחד תחת ריבונות ישראלית, יהודה ושומרון כבר 50 שנה, דה פקטו, מדינת ישראל שולטת שם, והניסיון של אוסלו הוכח כתקלה תפיסתית, ביטחונית, שלא לומר אחרת, אסון עצום. אז בכל המקומות האחרים, לאורך כל המלחמות שלנו, העולם עומד מאחרינו, נכון, יש קולות, בדרך כלל לא קולות של הממשלות, אלא קולות של גופים וארגונים בתוך המדינות הללו.
אני חושב שאתה עושה לעצמך חיים קלים, אני חושב שהמצב שלנו
החשש
מסוכן ביותר, תמיד שווה להיות אופטימי, אבל גם שווה להיות מפוכח.
לא קשור לאופטימיות, קשור לריאליות. הייתי אומר, המעטה, הייאוש והדכדוך שמלווה חלקים מסוימים בחברה הישראלית, הוא נובע מהיעדר סיפור דרך, מהיעדר הבנה מה הוא המפעל הציוני, מה יעדיו, מה שורשיו, ואיך הוא מתמודד עם סיבוכים בדרך, בלי להיבהל, אתה צעיר פשוט, אתה לא היית...
פחות מפעם, פחות מפעם, פעם הייתי יותר.
אתה לא היית בימים של טרום מלחמת ששת הימים, לא היית בימים של מלחמת יום הכיפורים.
אני זוכר כמו אתמול את התקופה שהתפוצצו כאן אוטובוסים כל יום. אני ידעתי כבר ימים קשים, אני אומר לך...
אז מה, האם האוטובוסים התפוצצו?
איך אמרת היה המשפט של בן גוריון? מה היה המשפט?
אין עם נסוג מחפירות חייו.
אנחנו נסוגים, אנחנו חצי שנה נסוגים מחפירות חיינו.
לא, אנחנו לא נסוגים.
מה, איפה? אתה היית אוגדונר 91, אין היום, אין שם אנשים היום.
אז זה יחזור. אתה עכשיו מסתכל לתוך המערכה, בדרום, סילקנו את הרוצחים תוך יומיים, והרסנו להם את כל קיני הרצח, ותשתיות הרצח, בתוך פחות מחצי שנה, זה ייקח עוד כמה חודשים, ואותו דבר יקרה בצפון. מאיפה הבעלה הזאת תפסה איש צעיר כמוך? איזה רטרוספקטיבה, בהצלחה הקולוסלית של מדינת ישראל מתשך עד היום הזה, כל פרמטר מדיד, דמוגרפיה, כלכלה, עוצמה צבאית, כל פרמטר מדיד הוא בגרדיאנט כזה, כמעט אמרה אנכית, ואתה מתעקש להיות מיואש.
אז אני אגיד לך בדיוק, מכיוון שהמון שנים יש כאן כל מיני תהליכים שאומרים, תראו, מתישהו הם יתפוצצו וישראל תצטרך להתייצב מול המציאות ולקבל החלטות. העניין הפלסטיני. העניין, למשל, של החרדים, כן? להבדיל, כן? אבל באמת, החלק, הנתח הגדל והגדל שלהם באוכלוסייה, אגב, הריבוי הטבעי, ואז אתה אומר, רגע, הם צריכים להשתלב איתנו.
אז אני רוצה...
ואני חושב שהגענו לפרפקט סטורם, אנחנו בפעתי הפרפקט סטורם.
אנחנו לא בפרפקט סטורם, אנחנו בגילוי מושלם של היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם קשיים. הגישה הזאת, כמעט האינסטיקטיבית, כל פעם שיש איזה קושי של אלה שכבר רואים עוד רגע את מדינת ישראל מתפרקת, זה שטויות. זה אגב...
לפי שמשפט מה שאומר, אשרי אדם מוטרד תמיד.
אגב,
אוקיי?
רגע, אלא אשרי המפחד תמיד, זה מפחד
ריבוני שלא אלם. ריבונו
של עולם. אתה יודע, החבר'ה לוקחים פסוקים שאין להם מושג בהם, אבל נדבר לענייננו. מדינת ישראל, אם אנחנו אנשים רציונליים, לא מדוכדכים פתולוגיים, מדינת ישראל היא הצלחה אדירה. יש לה קשיים. הקשיים החרדים, הנה, כותרת, ואני מעורבב בזה, תוקם חטיבת קומנדו חרדית בצהל בשנה הבאה. Read my lips. זה יקרה. קורים דברים עצומים. נתנו חוותה אדירה לחמאס, אחרי שעם כל הכספים שהוא קיבל, במקום להפוך את עזה להונג קונג, הוא הפך אותה לגיהנום. אותו דבר יקרה עם חיזבאללה.
מה המסר שלך, אגב, החרדים, סליחה רגע, מה המסר שלך לרבני הציבור החרדי הספרדי, שכאיש אחד כתבו השבוע פטיציה, שאמרו, לא רק שתלמידי הישיבות לא יגויסו, גם מי שאיננו לומד בישיבות חרדי לא יגויס.
אני לא מעביר מסרים לרבנים החרדים. אני יכול להעביר מסר שאני
למאזיננו.
מסר למאזיננו מאוד פשוט. אנחנו כולנו רקמה אנושית, אורגן לאומי אחד. באורגן הלאומי הזה יש כל מיני חלקים. ברור לגמרי, על פי ההלכה, שכל איש צעיר שמסוגל חייב להרים את חלקו במאמץ המלחמתי. אגב, זה כולל גם כמה תל אביבים שאני רואה אותם כשאני יושב בלובי של איזה מלון על שפת הים, משתזפים בשמש ורצים לאורך החוף. אבל כולם, כולם זה כולם. ומדינת ישראל, בתוך הדבר הזה צריכה לעשות שני דברים. דבר ראשון, היא צריכה לאפשר לאנשים שיש להם אורח חיים דתי, לשרת, מבלי שאורח החיים הזה ייפגע. צהל עשה את זה מ-day one, כל חדרי האוכל בצהל הם קשרים.
איזה כשרות?
מישהו רוצה כשרות יותר, אתה מבין בכשרויות?
טיפה.
לא.
טיפה, אז, לא, אז, לא בהכשרות, אלא מי, בפוליטיקה של הכשרויות.
אז לא פוליטיקה, מי שרוצה כשרות קצת יותר מהודרת, צהל יספק אותה.
טוב.
ומי שרוצה תנאי שירות, אפשר להיכנס לתוך הדבר הזה, שלא יפגעו ברגשותיו, לגיטימי לגמרי, והכל בסדר. כשאני הייתי מפקד סיירת גולני, ובחוצפתנו, טיפשותנו, ותחושת הייחוד המוזר הזה, הכנסנו צייד, בשר צייד, לתוך
אני לא רוצה לחשוב מה צדתם.
לתוך המטבח בסיירת גולני, ושפטו אותי, שפט אותי אלוף משנה, מח"ט גולני דאז אורי סגי, והוא אמר לי, תשמע, אני לא שואל מה אתה אוכל בבית. בצבא המטבח יהיה כשר, ומאוד הערכתי אותו על זה.
כן. אז המטבח... זה לא יפריס פרסה ואלה גרה מה שצאת שם.
עזוב את הפרטים, אין אדם שים עצמו ראשה, אבל
כן.
כן. ולכן, כן, דבר ראשון, לאפשר. לאפשר, אם באמת רוצים, לא רוצים פוליטיקה, לא רוצים מריבה, רוצים עוד חיילים וצריך עוד חיילים, והם יודעים שצריך עוד חיילים, והם מתגייסים ועוד יתגייסו, זה דבר ראשון. צריך שהתנאים יתאפשרו. הדבר השני, לא פחות חשוב, צריך שבמטה הכללי וההנהגות האזרחיות למדינת ישראל יכירו שלימוד תורה, הוא חלק מהחיוניות האורגנית של האורגן הזה שנקרא העם היהודי. זה כמו הלב שהוא קטן, אבל בלעדיו הגוף מת תוך שנייה. אם אין כבוד והערכה והבנה מה לימוד תורה עושה לאורגן של כולנו, אז זה חוזר
לסיפור. אמרת, הלב קטן, כאן הלב כן, כבר התנפח לבסדר, אתה יודע,
בסדר, להרבה בסדר. מאוד. אז הלב הפועם הזה, הוא אגב העניין של פרק, פיקוד התודעה שדיברתי עליו עם אביב כוכבי. בלי זה, F-35, טנקי מרכבה, סימן 8, לא ינצחו. ואנחנו, ככה אנחנו מקובלים מפי מי שסיפר לנו על עצמנו, מי אנחנו, מה סדר המסע שלנו, שבלי תורה אנחנו לא חיים. אז עם כבוד ללימוד תורה, לאלה שבאמת לומדים, ועם יצירת אפשרות אמיתית לאנשים עם אורח חיים דתי, חרדי, לשרת בצבא, והם רוצים, תאמין לי, אני פוגש אותם בהמוניהם, הם רוצים. אז מצד אחד לאפשר, מצד שני להשאיר לימוד תורה כמרכיב מכובד, לא כאיזה סחבה שזורקים כדי שתעזבו אותנו בשקט ותסתמו, זה יקרה.
טוב. אתה מתגעגע לפוליטיקה?
לא.
לא, 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 לא לקטע של השררה, אני לא חושד בך שזה מה שמדבר אליך. היכולת לשבת בישיבות קבינט, וכן, בכל אופן...
אני מתגעגע לפוליטיקה אחת. אחדות עם ישראל, הפגישה שלנו עם עצמנו, עם זהותנו ועצמיותנו, ניווט, התמצאות והזדהות, ואני מוכן, חלק גדול מחיי אני עושה את זה, לעמוד עם שתי הסירות האלה, ורגל ימין ורגל שמאל שלי.
זה משל יפה, זה משל יפה.
וגם אם ירדו לי קצת השרירים מדי פעם, אז כשאני אתעייף, הילדים שלי והנכדים שלי יחליפו.
תגיד רגע, ומי, בכל אופן, אם אני אבקש שאלה שבטח לא תהיה לך נוחה, אבל אני אבקש אותה בכל אופן, בסוף צריך מישהו להנהיג אותנו, ואמרת מה אתה חושב על מה שהנוכחי צריך לעשות. מי הבא בתור לדעתך שאתה רואה אותו פיט?
אין לי מושג, נדב, אין לי מושג. אנחנו נמצאים באיזשהו שלב שגם המנהיגויות הפוליטיות אזרחיות תצטרכנה להיוולד, לצוץ, להתגבש מתוך המשבר הזה, אבל בלי בעלה, בלי בעלה. יימצא לנו, תימצא לנו הנהגה, יימצא לנו מנהיגות, שאני מקווה שאנשים כמוך, בזה שמזמינים איש כמוני לדבר ולהופיע והרשת תשמע אותנו, עושים עבודה מאוד חשובה, כי ההתבצרות הזאת של חלק מהתקשורת, סביב איזה...
נכון,
סביב
נכון.
איזה רעיון אחד...
אני, אתה יודע, יש משהו שכואב לי באמת.
זה
מאוד,
בגלל זה באתי. אני נראה לך, נסעתי מרמת הגולן.
ביקשתי למסור דש ליוסי גיליס. כן. כן. אני אוהב לאכול אצלו.
קשר.
כן, קשר, קשר, כן.
אז אני אומר...
קשר ואדום.
אז אני אומר, נסעתי... מרמת הגולן, לפגוש אותך, זה לא, יש לי מספיק name recognition, נכון. יש לי כל ערב בערוץ 14. אני חושב שהבמה הזאת, והזמן הזה, והנינוחות, לא במובן של הסכמה אוטומטית, אבל של הבנה,
של השיח,
מדברים,
כן.
לא מדברים פה משוגעים, דלוקי עיניים, עם בוגדים, עם זנב בין הרגליים.
שמע, אם יש משהו שבאמת כואב לי, כשאני הגעתי לכנסת ככתב, הפרקטיקה הייתה, שהיריבים הכי גדולים במליאה הם החברים הכי טובים במזנון.
כן.
וזה לא ככה יותר. זה לא ככה יותר, הם לא יכולים להסתדר, גם אין חברויות, אין כבר שיחות קטנות, אתה מבין?
כי אנחנו במקום
אסירות, ש... אסירות נפרדו, אתה מבין?
אנחנו במקום ש...
והיה מישהו שעבד בזה, ועל זה אני כועס.
א', נכון, מישהו עבד בזה, הרבה מישהוים. תראה, אספר לך עוד סיפור לסיום.
לסיום.
ביום כיפורים האחרון, אשתי ואני החלטנו שאנחנו רוצים לנסוע לתל אביב, להתפלל ברחובה של עיר. למה? כי מהרחוב הזה יצאתי למלחמת יום כיפור, בהיותי קצין צעיר בגולני, יחד עם אבא שלך. אמרתי, אני רוצה ביום כיפור הזה לחזור ולהיות שם, להיות בתל אביב. הגענו, כיכר דיזנגוף, לבושים, לבן, קיטל, חמש דקות לפני שמתחילה תפילת כל נדרי, כל נדרי. ושם פשוט התנפלו עלינו במכות, בחרפות, פיזית, בחרפות, בגידופים, בדחיפות, דחפו אותנו לאיזה בית כנסת קטן, יום כיפור, אתה לא...
בזמנוף.
באו לשאול אותי, כן, באו לשאול אותי, אמרתי, אנחנו לא נרים יד, לא נריב ביום כיפור, לא. לא, הלכנו לשם, הצטופפנו שם, אבל אני, כל התפילה, אשתי ואני, בהפסקות שאנחנו טיפה, אמרנו לעצמנו, אסון ממשמש ובא. אסון ממשמש ובא. ובמושנחים שלי אמרתי, על זה לא יקיפו לנו בשמיים, על זה לא יוותרו, על החילול השם הזה, שיהודים, בעיר העברית הראשונה מנת ישראל, מקים זה, לא זה את זה, מקים יהודים שרוצים להתפלל ביום כיפור, לא הפגענו, לא כלום, לא עמדתי שם עם הקיטל הלבן, כל מה שרציתי להתפלל, זה אתה צודק. וזה הגיע לאיזה שיא של ההתפרדות של הסירות, עכשיו לחבר, לחבר ולחבר. וגם עם רועדות הרגליים, להעביר לדור הבא. זאת משימתנו.
אני מודה לך שבאת מרמת הגולן. תודה רבה לך, אפי איתם.
תודה לך.
היה לי מאוד מעניין ומשמח שבאת לכאן. מקווה שהכל עדיין עומד, אתה יודע, כל הזמן מחכים כאן לתגובה מאיראן, וזה לך תדע באיזה מצב אנחנו ברגע זה, כשאנשים שומעים את הפרק, לא רק שאנחנו מקליטים אותו, כן?
אנחנו לא מפחדים,
לא מפחדים.
לא מהסבכים ולא מהסיבוכים, אנחנו יודעים מאין באנו, ליל הסדר מתחיל, עוד מעט, הסדר, ואנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע.
Okay.
וגם אם זה לילה, סיפור הדרך,
וגם אם מתמהמע בו יבוא.
נמצא אצלנו בראש.
אפי איתם, תודה רבה לך. זה היה פרק, זה קוראים לזה גרסא דינקותא. פרק 185, בזה יש לי יתרון עליך.
אתה עוד תחזור לגרסא.
קודם נראה את החטיבת קומנדו החרדית, ואחרי זה אני אחזור.
אני חושב שאתה טועה, ואני רוצה לאיים עליך איום בלתי מוסתר.
כן.
אם אתה לא, הילדים שלך. אם הם לא, הנכדים שלך. אתה תצטרך לתת הסבר על הבלגן שיצרת ברצף.
אני, יש לי הרבה הסברים לתת. תודה רבה, אפי. תודה רבה לכם. חכה רגע, מה אתה ממהר? שנייה. זה היה פרק 185. אנחנו נהיה עם פרק של 186 בהמשך השבוע, מה שדיברנו. זהו, ביי ביי, להתראות.